המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע רפואי כללי. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ רפואי, המלצה או תחליף לטיפול או חוות דעת רפואית. לקבלת טיפול או ייעוץ אישי יש צורך לפנות לרופא ולהתייעץ באופן פרטני.
בלי פילטרים, פודקאסט על כירורגיה פלסטית שמשנה חיים. מטופלות מדברות על הכל, עם הדוקטור אודי ארד.
שלום לכם, נעים מאוד. אתם מאזינים לפודקאסט בלי פילטרים, איתי דוקטור אודי ארד, מומחה בכירורגיה פלסטית. אני שמח להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל פרק בפודקאסט אני אדבר עם מטופלת או מטופל שלי שעברו הליך של הגדרתם, שינה להם את החיים. אנחנו ניגע בזווית הפרקטית הרפואית של הפרוצדורה שהם עברו, אבל בעיקר אדבר איתם בצורה כנה ואינטימית על השינוי שחל בחייהם, על ההשלכות, על הפן הפסיכולוגי וההסתכלות שלהם על עצמם ועל גוף שלהם. נשמע מאיזה מקום אישי הם הגיעו אליי ואיך הם מרגישים היום. רגע לפני שנתחיל, חשוב שתדעו שאתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אז אנחנו הבוקר יושבים עם שתי, כבר אפשר להגיד חברות טובות שלי, אני חושב, שבעצם שירי שנמצאת כאן היא עובדת איתי צמוד מאוד במחלקה, היא העובדת הסוציאלית קלינית האחראית על כל הנושא הזה במחלקה לכירורגיה פלסטית באיכילוב, וענבר שחברה טובה שלה עברה ניתוח איתי לפני משהו כמו 8 חודשים, נכון?
כן, 8 חודשים.
ואני רוצה להתחיל איתך ענבר, ו אנשים לא רואים אותך, כן, אנחנו ברדיו, חבל, אבל את בן אדם מאוד קריזמטי, חזק, אקטיבי, ספורטיבי, נראה טוב, זאת אומרת, אימא, קרייריסטית, מדענית גם,
נכון.
כל הדברים שהם כאילו אנטיתזה לבוא ולעשות ניתוח פלסטי לכאורה, כאילו בטבו, בסטיגמה, מה מביא? מישהי כמוך, בת כמה את היום?
42.
בגיל 42, לבוא בכלל לדבר על ניתוח שהוא לחלוטין לא רפואי בהיבט הגופני שלו.
לגמרי לא רפואי, זה הכל היה, זה היה הדבר האחרון שהיה חסר לי, בשביל להיות שלמה עם כל התמונה הזאת, וזה משהו שהוא לא בשליטתי, זאת אומרת, אין שום דבר שהייתי יכולה לעשות, כדי להביא אותי למקום שבו אני רוצה להיות. ואני הכי שמחה בעולם, מאושרת מזה שעשיתי את זה.
זאת אומרת, את, עכשיו, את, זה יכול להישמע כאילו את עשויה, אבל את ממש לא עשויה.
לא, אני הכי טבעית
שיש. את הכי טבעית, זאת אומרת, מישהו יסתכל עלייך בסופר, אי אפשר לדעת, זה לא מישהי, עשיתי הכל וזה הדבר האחרון שנותר לי לעשות, ממש לא.
לא.
אז למה ספציפית הנושא הזה של ניתוח הזה שתכף נדבר עליו, הוא משהו שכאילו ניכר לך בראש?
תראה, קודם כל, כל אורך החיים היה לי חזה מאוד גדול. וארבעה הריונות, ארבע לידות, 8 שנים של הנקה, עשו את שלהם. ותמיד היה לי בראש שזה משהו שאני ארצה לעשות אותו, אבל אף פעם לא הגעתי למקום הזה.
דיברת שהייתי, על זה הרבה שנים.
דיברתי על זה הרבה שנים, כן. זה תמיד ניכר, אבל לא, ואז הגעתי לנקודה שאמרתי, אני עושה את זה בשביל עצמי, כי אני עובדת כל כך קשה, אני עושה המון ספורט, אני רצה, אני מרימה משקולות, וזה,
את רוכבת על סוסים.
ואני רוכבת על סוסים, ואני רוקדת בלט, אני עושה מלא 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 דברים, וזה פשוט הפריע לי. הפריע לי פיזית, הפריע לי ויזואלית, הפריע לי בלבוש, הפריע לי כשהסתכלתי על עצמי.
אבל זה הפריע לך כי הכרת משהו אחר לפני, פתחת ואמרת, הייתי שונה קודם, הייתי תמיד ככה. אם מראש היית במצב הזה, זה היה מפריע לך באותה מידה?
כן, זה כבר, זה לא היה בפרופורציה. זה לא התאים לאישיות שלי. אני נורא כזאת קופצנית ופעילה, וזה היה כאילו מאוד משמעותי. היה איבר מאוד משמעותי. וזה לא התאים.
היית צריכה כאילו לדברר לעצמך את זה, להסביר לעצמך את זה, שוואו, מה, אני אעשה כזה דבר, למה אני עושה את זה טוב, אני אעשה את זה, או שזה משהו שהוא...
זה לא היה אימפולסיבי. זה לא קמתי בבוקר ואמרתי, עכשיו אני עושה. תמיד ידעתי שיום אחד אני אעשה, יום אחד ש... איך אני אוהבת להגיד, הסבל מזיז, אתה מגיע לנקודה שאתה אומר, אוקיי, זה הזמן הנכון מבחינתי, לעשות את זה עכשיו. אולי גם אם לא היה את הקוביד, אולי הייתי עושה את זה טיפה לפני, זה קצת נטרל אותנו, אבל זה פשוט היה הדבר הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון.
שירי, אני אשאל אותך בתור מי שמכירה אותו טוב, למה זה היה, את חושבת, הזמן הנכון?
קודם כל, אני זוכרת את ענבר מדברת על זה, אם אינני אותו אפילו לפני הלידה הרביעית שלה, בין השלישית לרביעית כבר היא זרקה, באמת היה לך זה מאוד מאוד גדול כל השנים, אני מכירה את ענבר עוד לפני ההיריון הראשון, וזה הפריע לה, ועם עיסוק יותר אינטנסיבי בספורט, שהתחיל אחרי הלידה הרביעית, אם אינני טועה, אני מבינה שזה גם התחיל להפריע לה פיזית, כאילו, למה דווקא עכשיו היא סיימה הנקה למרחקים מאוד מאוד ארוכים, כן, היה שינוי, זאת אומרת, ונדרשה באמת פיזית דברים יותר אתגריים מאתגרת עצמה. התחילה לרוץ והרכיבה, שזה יחסית עיסוק חדש או חדש ישן, אבל חזרה לזה אחרי הרבה מאוד שנים. והגיע הזמן, זאת אומרת, נגיד הנקה היה משהו שהיה מאוד חשוב לה, והיא עשתה אותו בטוטליות. זה היה לא רלוונטי לעשות את זה, נגיד, בין הלידות. ברגע שהיא סיימה את הפרק הזה, אני חושבת שיש הרבה קשר גם ללידות והנקות.
אני חושב שזה, למה אני עומד על זה כל כך? כי אני חושב שזה משהו שהוא מייצג קהל רחב, נכון שירי? אנחנו רואים את זה...
ברור, בוודאי, זה גיל, זה טווח גילאים שהוא מאוד פופולרי לניתוחים מהסוג הזה ואחרים, זאת אומרת, ניתוחים פלסטיים, אסתטיים, לכל מיני דברים שלפעמים, חלק מפריעים הרבה שנים, וחלק מתחילים להפריע גם סביב הגילאים האלה בגלל... שבכל זאת הגוף קצת משתנה עם הגיל, הרבה משתנה בהריונות ולידות וכולי, וגם יש משהו בחיים, בגילאים האלה אצל נשים, הקריירה, אם יש לרוב ככה יותר יציבה, המצב הכלכלי מקבל איזשהו משהו בהיר יותר אצל הרבה אנשים, שאתה יודע כבר מה אפשר ומה לא, הילדים בגילאים האלה קצת יותר עצמאיים, זאת אומרת, אתה יכול להרשות לעצמך לקחת שבועיים, שלושה להחלמה.
ואולי גם בתודעה לחשוב על עצמי יותר ממה שבעבר.
ובראש ובראשונה, שזה בגרות פסיכולוגית בגילאים האלה, של מותר לי להרגיש טוב עם עצמי, מותר לי לעשות למען, גם אם זה משהו יחסית קיצוני, כמו להיכנס לניתוח והרדמה מלאה, it's me time, כאילו, מגיע איזה שלב של מותר לי גם לעשות למען, ולעשות איזה מאמץ, ולהוציא מהתקציב, כאילו, לטובת העניין.
זה באמת נקודה מאוד חשובה, לעשות למען עצמך. אתה, אולי, אני לא יודעת, אולי שאתה עושה ניתוחים מגילאים מאוד מאוד צעירים, אתה לא עושה את זה רק מהמקום של עצמך, אלא אתה עושה את זה מה אחרים יחשבו, איך אחרים יראו את זה, מה הם יחוו, איך הם יחוו אותך דרך מה שעשית. ופה זה היה נטו לחלוטין רק בשבילי, רק בשביל התחושה שלי, שכשאני מתפשטת מול המראה, מה אני רואה, ואיך אני אוהבת את זה, ואיך זה נוח לי להתלבש בבגדים שאני רוצה, ואיך זה נראה בדיוק כמו שאני רוצה. בשבילי, ולא הרבה בחיים, יש לך את הזמן לעשות את הפוקוס הזה על עצמך.
את יודעת שדווקא בגלל שאת ספורטאית כזאת, יש הרבה כאילו דעות של, יאללה, תעשי עוד קצת ספורט וזה יסתדר. גם על הבטן, גם על זה. עכשיו, במקרה שלך זה הרי ברור, יותר ספורט מזה אי אפשר לעשות בינינו. כאילו, את תהפכי ל... לא יודע. אז זה צריך להסביר גם שיש דברים שהגוף, כמו ששירי אמרה, בהריונות, לידות, שינויים הורמונליים, שינויי משקל, הגוף משתנה. האלסטיות שלו משתנה, הרקמה, האיכות שלה משתנה, ובאיזשהו מקום כבר לא אפשר להגיע לאותה רמה של מיצוק בעיקר. וזה נכון גם בפנים, אבל זה נכון גם בחזה, וזה נכון גם בבטן. יש איזושהי הידלדלות קלה, יש רפיון מסוים שאי אפשר להחזיר אותו למה שהיה, וחלק מהרצון בניתוחים האלה זה לאו דווקא להיות מישהי אחרת, כמו שאת אמרת, אלא זה לחזור קצת יותר למצב שאני מרגישה יותר הדוקה, יותר ביציבה, כמו שאני הכרתי. הרבה פעמים בטן, זה לאו דווקא המתיחה של האור, אלא זה מה שמבפנים, העידוק של השרירים של הבטן עושה, פתאום מרגישים composed, כאילו, הכל אסוף. וגם בחזה זה נורא נורא משמעותי, הנושא של השינויים בלידות והנקות, לא משנה כמה ספורט עושים, לא משנה כמה קרמים עורכים, בסוף מגיעים לאיזשהו מצב, שהוא לא המצב המקודם, יש בו קצת יותר צניחה, יש בו פרופורציות שהן שונות, יש בו קצת שמיטה של החזה לצדדים, וזה אחד הדברים שאני רואה באמת בגילאים האלה, שנשים אומרות, אוקיי, סיימתי את הפרק הזה, עכשיו אני פותחת פרק אחר, גם בתודעה, ואני רוצה שהגוף שלי ילווה את זה. אז זה לא מפתיע אותי בכלל. יש כן קטע, אבל עם הנושא של יאללה, תעשי ספורט וזה, שהוא קטע של, שהוא עדיין אני חושב מאוד קיים אצל הרבה מאוד מטופלות, וזה מה אני צריכה אבל להכניס ראש בריא למיטה חולה, כאילו מה אני מחפש את צרות, עכשיו ניתוח, הרדמה כללית, חתכים, צלקות, זיהומים אפשריים, עניינים, שבכלל זה לא רפואי בכלל. זאת אומרת, לדוגמה, כשאנחנו מטפלים שירי במחלקה, יש הרבה מאוד מטופלות שמגיעות לשחזורים של סרטן שד ודברים כאלה. זה אולי הצד האחד של הספקטרום הזה, הרחוק מזה. ויש דברים שהם נטו קוסמטיים, ויש דברים שהם גם ביניהם, איפשהו גם תפקודים וגם קוסמטיים, כמו הקטנות חזה או ניתוחים אחרים שהם נוגעים באיכות חיים. יש פה איזשהו קונפליקט ביניהם בהיבט הזה, זאת אומרת, הרבה נשים מפחדות להכניס ראש בריא למיטה חולה.
שזה לגיטימי, זה בסדר, בכלל, אני חושבת שחרדה זה דבר, חרדה או פחד זה דבר טבעי, זה דבר בריא גם ששומר עלינו, מפני לקבל החלטות מאוד בזיזות, ולרוץ ולעשות דברים מהסוג הזה מאוד מאוד בקלות, כי בכל זאת מדובר, יש אנשים שגם לא תופסים את זה, שמדובר בניתוח לכל דבר ועניין, בחדר ניתוח, בהרדמה מלאה, עם כל הסיכונים שכרוכים בזה, ויחד עם זה אני חושבת שכל אחת מכירה את עצמה ויודעת מהם רמות החרדה שהיא מסוגלת להתמודד איתם, יש דרכים להתמודד עם חרדה, וכמה, זאת אומרת, מה עלות תועלת פה? יש כאלה שבאמת החרדה תעביר אותן על דעתן, ואולי עדיף שישארו עם מה שמפריע קצת, לעומת עם התמודדות עם החששות שכרוכים בניתוח, ויש נשים שבאמת, גם בין אם הוא אובייקטיבי ובין אם הוא בתחושה, כל כך מפריע שעדיף, אתה יודע, ככה להתגבר ולהתמודד עם הדבר. אני חושבת שיש בזה גם, תראה, ניתוחים פלסטיים גם יכולים להיות דבר ממכר. יש בחרדה הזאת משהו ששומר כדי לא להפוך את זה להוזיל במרכאות את התהליך. אני מאוד מאוד מאמינה בלהיכנס אליו באמת כדי, כמו שענבר עשתה, ככה להחזיר איזשהו, לכאורה, זה לא תפקוד, אבל משהו שהרגיש שעבד.
גם דימוי גוף זה איזשהו תפקוד,
לגמרי, לא? כן, לגמרי. דימוי גוף זה דבר שבסופו של דבר משליך גם על הצלחה בקריירה, על יכול להיות חרדה חברתית, תפקודים חברתיים כאלה או אחרים, על מצב רוח, כמובן.
על אהבה עצמית. אהבה עצמית זה דבר חשוב מאוד מאוד מאוד, אם אתה אוהב את עצמך. יאהבו אותך, זה כרטיס הביקור שלך.
וזה לא כאילו, אני בכוונה אומר מוקצן, זה לא כאילו שטחי לאהוב את עצמך בגלל המראה של החזה שלך?
לא, אבל אם יש לך משהו שמפריע לך, אז, ויש ביכולתך לעשות משהו איתו, אז למה שלא תשפר את מצבך? כי, אני גם לא, אני לא בן אדם חרדתי, אני מאוד מחשבה יוצרת מציאות, זאת אומרת, אני ידעתי שאני הולכת לצוות הטוב ביותר, ובחרתי אותו בקפידה, ואז לגמרי שחררתי את המושכות ונתתי לך להוביל את התהליך.
תכף נדבר על תהליך שחרור המושכות, כי הוא לא היה ברגע.
הוא לא היה ברור לגמרי, כן, היה תהליך. בסדר, כל דבר זה תהליך. אבל once קיבלתי את ההחלטה, ו-once הבנתי מול מי אני עומדת, אז כל אלמנט החרדה נעלם, ניתוח, נכון, הרדמה מלאה, נכון, אבל הייתי עוברת את זה עוד 10 פעמים, בשביל להיות במקום שבו אני נמצאת עכשיו, ולא מפקפקת לדקה.
דיברנו רגע על החרדות, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, את אמרת שאפשר לעזור לנשים עם חרדות, איך אפשר לעזור לאישה שחרדה ממשהו?
אני חושבת שקודם כל, אחד הדברים שהכי יכולים להפחית חרדה זה ידע. לתת כמה שיותר מידע, לא בבת אחת, כדי לא להציף, כי זה גם יכול להגביר חרדה, במנות קטנות, בצורה מאוד מאוד מסודרת, אם זה בפגישת הכנה כמובן, ולאורך כל הדרך, ידע הכי כמובן על התהליך הרפואי והניתוח וכולי, אבל גם ברמת הפרטים הכי קטנים, כמו כמה זמן צום לפני צריך, ומתי להגיע, וזה שתגיעי בשעה כזאת וכזאת, לא אומר שאת נכנסת באותו רגע, ויכולים להיות עיכובים, מתי את צפויה להיכנס לניתוח, והאם יש שפוז אחרי זה כן או לא, נקזים, מתי צפויים להוציא את הנקזים, זאת אומרת, כל האינפורמציה הזאת, אבל כל דבר בעיתו, זה דבר שמאוד מאוד, ידע זה כוח, זה מחזיר שליטה למטופלת, וזה יכול מאוד מאוד להוריד את רמות החרדה, ודבר נוסף שמאוד עוזר עם חרדה, זה כל מה שקשור למיינדפולנס, שזה מאוד מאוד טרנדי היום בעולם הטיפול, בעצם ההתמקדות בכאן ועכשיו, יש תרגילים של נשימה, של דמיון מודרך, שאפשר לעשות וללמד מטופלות.
מי מלמד את זה? מי עושה את זה?
יש מטפלי מיינדפולנס, אנחנו משתמשים גם בבית חולים, בקליניקות פרטיות, בכלים מתוך המיינדפולנס.
יש את זה גם למנתחים?
דרך אגב, הגניקולוג שלי, זיכרונו לברכה, לפני 4 שנים, אני זוכרת למטופלות לחוצות, היה משתמש בכמה משפטים, לא עכשיו, אבל כן, בהחלט...
מדהים.
כן.
אוקיי, אז בואו באמת נדבר על הפגישה הראשונה, את היית איתה בפגישה הראשונה.
כן, הייתי איתה בפגישה הראשונה.
ובפגישה הראשונה היא הייתה אולי פגישה שאם אני חושב עליה אחורה, אני לא בטוח... אם נסחתי בך הרבה ביטחון, או בלבלתי אותך.
בלבלת אותי.
נכון. יש לי נטייה כזאת. הנטייה הזאת לפעמים באה ממקום שאני רוצה לתת ידע, וגם אני רוצה להשאיר שליטה בידיים של מטופלות. זאת אומרת, אני הרבה פעמים יודע מה אני אולי הייתי ממליץ, אצלי, אם אני הייתי במצב שלך, אבל אני לא במצב שלך, ואני מכיר אותך בדיוק 10 דקות. ואז כשאת באה ואת אומרת, תקשיב, אני רוצה הרמת חזה, אבל אני לא רוצה שזה יהיה מוגזם, אבל אני כן רוצה שיראו הבדל, אבל אני לא רוצה שיראו יותר מדי הבדל, ואני כן חושבת שאני רוצה שהחלק העליון יהיה קצת יותר מוצק ועומד, ושהחזה יעמוד, ואני מבינה שאם אתה עושה רק הרמת חזה בלי שתל, אז החזה לא יעמוד באותה מידה, אבל מצד שני אני לא רוצה שהוא יעמוד מדי, ואני גם רוצה להימנע משתלים שהם גופים זרים אולי, אבל לא בהכרח. עכשיו, אני במצב הזה, עם מישהי שמגיעה 10 דקות, אני מכיר אותה, ופה היה לי גם את העזרה של שירי, שאני יכולה גם קצת לתת לי עוד אימפקט, אבל אני בסוף צריך, אני מרגיש בשקיפות שלי, צריך לשקף לך מה הדילמות, ולא לתת לך פתרון. אני יכול לפשט את המשוואה, אני יכול לא להכניס למשוואה יותר משני משתנים נניח, וחלק מה שלדעתי לא רלוונטי בכלל לא לדבר עליו. אבל הרבה פעמים כשיש דילמות, אולי לי הדבר הכי פשוט בייעוץ זה לפשט ולהגיד, אוקיי, את עושה ככה.
לי זה היה נגיד עובד מדהים.
אני יכול להיות? יכול להיות? יכול
לי
להיות?
לי זה עובד מדהים, הייתי צריכה תחתוך לי את ה...
ולכן זה דרש עוד פגישה.
נכון.
וזה דרש עוד התלבטויות, עד הרגע האחרון, עד ממש לפני כניסה לניתוח, עוד דיברנו קצת, ואז מה אמרת לי בכניסה לניתוח?
אמרתי לך, המפתחות בפנים, תנהג, תעשה מה שאתה רוצה, עם כל דבר שלא תחליט, אני הכי מאושרת בעולם, לא יכולה לקבל החלטה. תעשה אתה מה שאתה חושב נכון. ואני גם מאוד מאמינה בזה, כי אתה יודע לצפות מה יהיה, איך זה ייראה בסוף התהליך, מה אתה יכול לייצר, ואני לא יכולה לדמיין את זה, ואני מאוד מאמינה בזה, בשביל זה באתי אליך, כי אני יודעת שאתה תדע.
את נתת לי איזושהי אוטונומיה, אני חושב שזה אולי הבדל בין אוטונומיה לעצמאות, כי אנחנו לא... אני לא הכרזתי עצמאות בזה שאני לוקח ממך לגמרי את השליטה, וגם בדפי הסכמה הכל נורא ברור, אבל אנחנו כן לוקחים מהחלטה אחת מאוד מונוכרומטית, אנחנו מרחיבים את זה לימין השמאלה, יש סטיית תקן מסוימת של נותנים לי אוטונומיה בניתוח עצמו, וזה נורא קשה, תראי, גם אני בן אדם של בשליטה, לא נגלה פה לאף אחד, אבל גם אני אוהב שליטה, קצת. ואני יכול לתאר לעצמי מה זה ללכת לישון, והילדת שאת עם ידיים ככה בצדדים שוכבת במיטת חדר ניתוח, מושיבים אותך, ואני מסתכל ואני בודק, ואני צריך עכשיו לקבל במקומך החלטה, האם אני עכשיו מכניס שתל או לא מכניס שתל, האם אני מוריד עוד קצת רקמה ומקטין עוד קצת את החזה, או משאיר את זה בצורה הזאת, אלה החלטות שמבחינתך אולי את היית אומרת לעצמך, אם הייתי שם אולי הייתי מקבלת החלטה אחרת. איך בסוף התחושה כמישהו שאוהב להיות בעניינים, ככה לשחרר ולהיכנס בצורה כזאת, זה נראה לי לא פשוט.
אני חושבת שזה קצת קשור למבנה אישיות שלי. הייתי צריכה שתקבל את ההחלטה, ומרגע שההחלטה ניתנת, הייתי מתמודדת איתה, והייתי מוצאת למה היא ההחלטה הנכונה. אבל לקבל את ההחלטה בעצמי, זה אחריות נורא 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 גדולה, הכי קל לי לזרוק אותה עליך, שתתמודד עם זה אתה. זה הכי פשוט. וגם באמת, עם כל החלטה הייתי הכי שמחה בעולם, גם כשהתעוררתי מהרדמה, ואני מסתכלת למטה, ואני אומרת, אוקיי, בעצם מה קורה פה? ואז שירי מסמסת לי, נו, התעוררת, מה קורה? מה קורה? ואני אומרת לה, מעולה, היא אומרת לי, נו, אז מה עשו בסוף? אמרתי לה, שירי, אני לא יודעת, זה נראה מעולה, אבל אני לא יודעת מה עשו. תבדקי.
אולי עד היום לא הייתי צריך גלות למעשה.
וגם לא הייתי יודעת, כנראה שלא הייתי יודעת.
בסוף הייתי צריכה לסמס לך כדי לספר לה אם יש לך שתלים.
זה היה כן, באמת שואלים אותי. אמרתי, אני מבסוטה, לא משנה מה יהיה. וזה היה כיף. ואופה, אתה יודע הכי טוב. אתה רואה קדימה.
מבנה אישיות שלא מסתכלים אחורה. מקבלים החלטה והולכים איתה.
מתקדמים, כן.
וזה בכל דבר בחיים?
אני חושבת שזה גם מבנה אישיות של לסמוך ולהבין שמנתח איש מקצוע, יודע, מבין, הרבה פעמים אני מניחה שיש דברים שרואים רק מה שנקרא כשנכנסים, ובקטע הזה אינבר אני חושבת מאוד מבינה את זה, ולכן נתנה לך את מלוא האוטונומיה כדי לקבל את ההחלטות בשטח, כאילו...
תראה, כמו שאתה למדת אותי בפגישה, גם אני למדתי אותך,
נכון.
היה לי ברור שאתה עכשיו לא תוציא אותי כוכבת פורנו עם 500 סיסי בכל צד, די התווכחנו על כל סיסי, מה הולך, אם יהיה, איך הוא יראה, איפה זה יעמוד וזה. אז ברגע שהבנתי שאתה בראש שלי, והכותרת העליונה היא כמה שיותר טבעי, כמה שיותר כליל, כמה שיותר חצוף נקרא לזה, אז היינו באותו ראש. אז...
איך... מה הדברים חשובים באמת כשנכנסים לרופא פלסטי? באמת מעניין אותי לדעת, לאישה שעכשיו נכנסת לטיפול, אפילו אם זה לטיפול הזרקות לפנים, לרסטילן לפנים, כן? או בוטוקס. איך אני יודעת שהרופא מבין אותי ומכוון למה שאני מכוונת? איך אני כמטופלת מרגישה את הביטחון הזה? איך אני מגיעה לזה? מה השאלות שאני צריכה לשאול? מניסיון?
אני אישית מחפשת כנות במיוחד בפלסטיקה, זאת אומרת, בכל מה שקשור לרפואה אסתטית. בעיניי, היכולת להגיד למטופלת גם לא, או אני חושב אחרת, היא מאוד מאוד חשובה. כי אחרת אתה מרגיש שיש שם איזה פס יצור של, לא יודעת, ברווזים, פוחלצים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. וזה לא מה שאני, כאילו, אני חושבת שטרנד לחפש את המראה הטבעי הוא בדיוק ההפך מזה. יצא לי ללוות חברות גם למנתחים שהם הגיעו עם רצון לאיזשהו ניתוח, והמנתח אמר להם לא, או לא עכשיו, או זה לא הזמן, או לא ככה. ובעיניי זה קונה אותי, כאילו, מנתח שלא ממהר בהכרח לעשות הכל.
תראה, אני אספר, לפני שהגעתי אליך, הייתי בייעוץ אצל רופאה אחרת, ואני אמרתי מראש, אני לא רוצה שתל בשום צורה שהיא, אני רוצה רק עיצוב כזה וטבעי. היא אמרת לי, אי אפשר לעשות לך, את חייבת שתל, אחרת אין לך מה לעשות את הניתוח. עכשיו, זה כמו שאתה מודד סמלה בחנות, אתה לא יכול שיגיד לך כמה אתה מושלם, כי אז אתה מבין שמציגים מצג שווא, אוקיי? צריך להגיד בגבולות הגזרה, איך זה יכול, מה אתה יכול לקבל. וזה גם קצת gut feeling, ברגע שאתה מרגיש שיש לך על מי לסמוך, ברגע שאתה מרגיש שמישהו מולך מבין מה אתה רוצה, אתה הרי בקלות היית יכול לשים שטל, ולא היה לך שום בעיה עם זה, ואולי זה גם היה לך יותר פשוט. אבל תמיד אני אומרת, עצם זה שהיה לך את הרשות ממני, לעשות כל מה שתרצה, ובחרת לא ללכת על הדרך הקלה, כי בעיניי לשים שטל היה הרבה יותר פשוט לכל הצדדים, אז זה אומר את הכל, בעיניי.
אני חושב שזה בסוף חוזר למקום המאוד מאוד חשוב, שנורא חשובה הכימיה, גם אם בין מנתח למנותחת, וגם לא כל אחד מתאים לכל אחד, יש הרבה מנתחים ויש הרבה מטופלות, וזה הכל בסדר, זה איזשהו חוזה, קונטרקט כזה בין שני אנשים, וצריכים להרגיש איתו נוח, ולא לוותר על זה, לא ללכת בגלל איזשהו תיוג שקיים לקליניקה, או מיתוג, כי יכול להיות שזה לא מתאים לכם, זה מתאים למישהו אחר.
והמלצות זה דבר קריטי בעיניי, כאילו אין דבר, בחיים לא הייתי הולכת לרופא שאני לא יודעת, שאני לא מכירה אנשים שנותחו אותו, אני אישית היום מכירה את העבודה של רבים כן, שאני עובדת איתם, אז כאילו, אבל בחיים לא הייתי לא ממליצה ולא הולכת למישהו שאני לא יודעת ממקור ראשון על אנשים שהיו אצלו.
לא, ואני סתם הולכת עם הכרטיס ביקור שלך, ככה
בתוך החזייה.
מי שצריך באותו רגע, ישר יש לו את האינפורמציה.
סבבה, אני אספק לך עוד. תגידי, שתי שאלות אחרונות, מה היה הדבר הכי מצחיק בכל התהליך, או התגובה הכי מצחיקה שקיבלת?
וואו, הכי מצחיקה שקיבלתי. לא יודע, זה שאני אחרי הניתוח, זה שאני פשוט הייתי הולכת, כאילו מורידה את החולצה בכל מקום. את חייבים לבוא לראות, חייבים לבוא לראות.
את רצינית?
ברור.
ברחוב?
אני יודע. בשירותים של מסעדות.
מי שצריך, כאילו, אתם לא מאמינים, אתם לא מאמינים.
אוקיי, ומה אולי הדבר הכי קשה מבחינתך בתהליך?
ההפסקה.
ההפסקה של הספורט.
ההפסקה מהחיים.
כן.
עמוד שהיא הייתה די קצרה.
כן.
וזה...
טוב, את אחרי יום שאלת אותי אם את יכולה לחזור בערך לסוסים.
בדיוק, אני... כל דבר אחרי... זה היה הרבה פחות כואב ממה שחשבתי, וזה היה חלבה הרבה יותר קלה ממה שדמיינתי שהיא תהיה, אבל עדיין, 6 שבועות בשבילי זה חיים שלמים.
כן, מסוסים. אפשר כמובן...
מהכל, מהריצה, מהמשקולות, מהכל.
נכון, טוב, את על הצד ההארדקור. טוב, אנחנו נסיים פה, כי אפשר עוד לדבר שעות, ויש באמת, אבל זמן מוגבל, אבל היה לי מאוד מעניין, אתם חברות טובות, וחזרתם עכשיו מיוון גם לדעתי.
לא ביחד, אבל כן, אני אוהב גם פה.
אבל אתם באמת נתתם נראה לי כל אחת לשנייה פה בתהליך, וגם לי אינסייטים מאוד מעניינים על התהליך, וגם פה, אז תודה.
אני מודה לך. כל יום, כל יום.
יאללה, אז תודה
לי. תודה רבה.
עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהזנתם. מדי שבוע אנחנו מעלים פרק חדש עם מטופלת או מטופל אחר שיחשפו את הסיפור האישי שלהם. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לכל הצוות שלנו כאן באולפן. אני דוקטור אודי ארד, נשתמע בפרק הבא של בלי פילטרים.